שלום לכולם, פרק נוסף של ילוס דה קלאוד, ובפרק הזה אנחנו מדברים על התאוששות עסקית, התאוששות בעצם מאסון, כמובן בדגש של הענן, אבל תחילה, קודם כל, אייל, מה העניינים אייל?
הכל בסדר.
בסדר גמור, אז בואו ככה כדי קצת לתת רקע, יש המון ארגונים שמתחזקים חוות שירותים, דאטה סנטרים, הוסטינג, ובעצם הענן הציבורי בשנים האחרונות, בעשור האחרון, נהיה סוג של דפולטיבי לחלק מהארגונים במקרה של אסון כדי להתאושש ממנו, ומצד אחד באמת קל מאוד להקים את המשאבים האלה בענן, אם זה שרתים, בסיסי נתונים, S3 או שירותי אחסון אחרים של כל הספקיות ענן, אבל מצד שני יש הרבה מאוד שיקולים שצריך לקחת בחשבון. אז בעצם זו המטרה שלנו, לבוא רגע ולדבר על איך בעצם רואים את התמונה המלאה, אבל כדי לראות את התמונה המלאה, הכי חשוב זה להתחיל מההתחלה, הבסיס, על מה זה בכלל DR, אלו מונחים כבר חשוב שהחבר'ה יכירו כשמתחילים להתעסק בנושא הזה של התאוששות עסקית מאסון.
אוקיי, okay, אז המונח הכי בסיסי שארגונים צריכים להכיר אותו נקרא BCP או Business Continuity Plan, מה שנקרא בעברית תוכנית המשכיות עסקית. בסופו של דבר זה נכון שאנחנו עוסקים בטכנולוגיה ובכן חברות שרתיים, לא ענן, כן ענן, אבל הרבה לפני שאנחנו עוסקים בטכנולוגיה כדאי להבין שהדבר הכי בסיסי שארגון רוצה זה להמשיך לפעול. להמשיך לפעול לאורך זמן וללא כל הפרעה. עכשיו, הפרעה יכולה להיות בעולם הטכנולוגי יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות אירוע חריג, כמו שהיה לנו בעבר, התפרצות של קורונה, מלחמה שקורה פה מדי פעם, כל דבר שמונע למעשה מהעובדים להגיע לעבודה ולהמשיך בפעילות שלהם. הפרעה יכולה להיות גם בנושא של אסון טבע, גם קורה בכל מיני מקומות בעולם, יכול להיות רעידות אדמה, שיטפונות, שריפות שאולי גורמות לנו איזשהו נזק לחוות השרתים, ובעקבות זה החוות שרתים שלנו או חלקית מפסיקה לתפקד או לגמרי מפסיקה לתפקד. זה לא חייב להיות רק בעולם, נקרא לזה בעולם האמיתי, זה יכול להיות גם בעולם הטכנולוגי, זה יכול להיות גם אירוע אבטחה, זה יכול להיות התפרצות של קוד UN שעכשיו יש בלנו את חוות השרתים אותה אפליקציה, זה יכול להיות איזושהי מתקפה דוגמת מתקפת מניעת שירות, מה שנקרא Distributed Denial of Service, שבסופו של דבר מונע מהלקוחות שלנו להתחבר למערכות ולצרוך את השירותים. אז בתוך העולם המאוד מאוד רחב הזה שנקרא BCP או תוכנית המשכיות עסקית, יש פרק אחד או יותר שנקרא תוכנית התאוששות מאסון או Disaster Recovery Plan. עכשיו, אם בתוכנית המשכיות עסקית דיברנו קודם כל על הנושא של אנחנו צריכים לדעת כארגון אלה נכסי מידע יש לנו, איזה תשתיות יש לנו, איזה מערכות יש לנו שנותנות שירותים, איזה נתונים יש לנו, אז בתוכנית התאוששות מאסון אנחנו צריכים לחשוב עכשיו על איך אנחנו למעשה לוקחים את המערכות, המערכות הקריטיות לפעילות של הארגון, איך אנחנו מאוששים אותם, איך אנחנו משחזרים אותם, איך אנחנו מקימים אותם אולי בחברת שרתים אחרת, ואולי גם לפי איזה סדר, זה גם פרמטר מאוד מאוד חשוב. דוגמה מאוד קלאסית מעבר הרחוק שלי, עסקתי המון במערכות מייקרוסופטיות, אני חושב שיש לכם ארגון מייקרוסופטי, יש לכם אקטיב דירקטורי, יש לכם שרתים, יש לכם אפליקציות, כנראה שהדבר הראשון שתצטרכו לשחזר מיד אחרי שתשחזרו את הסטורג' כנראה זה את האקטיב דירקטורי, ורק אחריו תתחילו לשחזר את האפליקציות שלכם. אז חייב להיות איזשהו סדר, ובתוכנית התאוששות מאסון אנחנו צריכים להתכונן לדברים האלה ולדעת איזה מערכות לשחזר ולפי איזה סדר.
אני זוכר אחד מהספרים שכתבו בזמנו במשרד האוצר, שממש ספר, כאילו של עשרות עמודים, והיינו כמו לקרוא, זה היה על יבש בהתחלה, לפי הסדר, כמו ילדים טובים, אחרי זה זה עבד, אז חייבים סדר. ותגיד אייל, הסברת בצורה מאוד ברורה מה זה BCP, מה זה DRP, אבל גם כשמדברים על הנושאים האלה של התאוששות עסקית, אז מדברים על מושגים נוספים, לדעתי המרכזיים הם RTO ו-RPO, אז אשמח ככה שתיתן קצת רקע.
אוקיי, אז כמו שאמרת שני המונחים, RTO ו-RPO, RTO Recovery Time Objective, זה אומר כמה זמן הארגון שלנו יוכל להמשיך לפעול מרגע שמערכת מסוימת מושבתת ועד שהיא חוזרת לפעילות. לרוב אנחנו נמדוד את הנושא של RTO ברמה של שעות ולעיתים ימים ספורים, והמונח השני זה RPO או Recovery Point Objective. פה הכוונה היא לפרק הזמן המקסימלי מאז נקודות השחזור האחרונה. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד ארגון שאנחנו יש לנו עכשיו, נאמר איזושהי מערכת, איזשהו בסיס נתונים, ואנחנו מבצעים גיבוי מלא, נאמר כל יום ב-12 בלילה. ונאמר שאתמול ב-12 בלילה עשינו גיבוי, ועכשיו יש לנו, עכשיו אנחנו ב-8 בבוקר, ועכשיו המערכת מושבתת, מכל סיבה שהיא. הזמן שיקח לנו גם לשחזר, וגם העובדה שאנחנו כרגע מאבדים 8 שעות, זה למעשה הפרמטר, זה למעשה ערך ה-RPO. עכשיו, עקרונית, זה מדובר באיזשהם נתונים, נקרא לזה טכנולוגיים, זמן בשעות או בכמויות מידע, אבל בסופו של דבר הגורם העסקי, לכל מערכת אמור להיות איזשהו גורם עסקי שאמון עליה, נאמר שיש לנו מערכת שמתעסקת בנושא של משאבי אנוש. נתונים של כל העובדים ומתי כל אחד יתחבר לעבודה ולא יודע מה, והערכות עובדים וכל מיני דברים בסגנון הזה. ככל הנראה, סמנכ"ל משאבי אנוש יהיה כנראה הגורם העסקי שהוא אמון על המערכת הזאת ברמה העסקית. הוא יצטרך לבוא ולהגיד מבחינתו כמה זמן הארגון יכול לספוג כשהמערכת הזאת מושבתת, או כמה מידע הוא יכול לאבד. עכשיו, תיאורטית, גורם עסקי יכול לבוא ולהגיד, מבחינתי, zero downtime. אני לא מוכן לספוג אפילו שנייה אחת של שהמערכת לא מתפקד ולא נותן שירותים. אבל מה שצריך להסביר, וזה התפקיד שלנו בתור הגורמים הטכנולוגיים, להסביר לגורם העסקי שלכל החלטה כזאת, לכל ארכיטקטורה שנבנה, יש משמעות טכנולוגית וכספית. זאת אומרת, יכול להיות שאני יכול לייצר עכשיו איזושהי מערכת עם ארכיטקטורה, מה שנקרא שרידות של אקטיב-אקטיב, תמיד זמינה. ויכול להיות שאפילו גם את הגיבויים, אני מבצע כל שנייה, אני לוקח איזשהו סנאפשוט, ואני יכול לשחזר למה שנקרא recovery point in time. אבל צריכים להבין שלדבר הזה יכול להיות שיהיה עלויות כספיות מאוד מאוד גבוהות, שיכול מאוד להיות שהערך של המערכת יותר נמוכה מהעלויות של כמה ייקח לי לבנות את הארכיטקטורה ולאושש אותה. אז אנחנו צריכים לשבת עם הגורם העסקי ולהסביר לו את המשמעות הכספית של ההחלטות הארכיטקטוניות.
כן, גם צריך להסתכל על התמונה הגדולה, כמו שאמרת, יש מערכת אחת, ומבחינת כולם זו הכי חשובה ולא סובל נפילה, אבל בסוף אנחנו צריכים רגע להסתכל באמת על התמונה המלאה, ולהבין שכמו שציינת שיש עלויות לפעמים מאוד גבוהות ל-Zero Time. ודיברנו עכשיו, עד עכשיו בעיקר על מונחי יסוד, בואו נדבר אייל על השימוש בענן לצרכים של התאוששות מאסון, יש כמובן סביבות שונות, ובעיקר כאילו זה קצת שונה ממה שאנחנו מכירים בעולם של היום, אז אני אשמח שתחדד רגע את הנושא.
אוקיי, אז זה נושא שקצת החזיר אותנו, אני חושב אולי לפרק הראשון שהקלטנו אי פעם בפודקאסטים, וזה נושא של מה שנקרא Shared Responsibility Model, מודל האחריות המשותפת. בחוות השרתים שניהלנו עד היום, אנחנו היינו אחראים על הכל, היינו אחראים על ההבטחה הפיזית, על רכישת החומרה, על השרתים, על מערכי היחסום, תקשורת, היינו צריכים לוודא שגם שרכשנו את זה, גם שזה זמין, גם שלא פרצו לנו, כל הדברים האלה. בענן, הספק ענן אחראי למעשה על רוב העולמות הפיזיים, על אותה חומרה, על הרכישה שלה, על התחזוקה שלה, זה האחריות של ספק הענן, וזה המחויבות שלו כלפינו בתור לקוחות. אבל מצד שני, בתור לקוחות, אנחנו אחראים על ההחלטה באיזה שירותים אנחנו רוצים להשתמש. זאת אומרת, כשאני בונה ארכיטקטורה, האחריות שלי בתור הלקוח לבנות הארכיטקטורה בצורה שרידה, בהתאם כמובן לדרישות העסקיות. אני צריך להחליט איזה ארכיטקטורה לשים לבנות עבור המערכת שלי, מתי להתקין, איזה עדכוני אבטחה לשים, איזה עדכונים לשים, איזה שירותים, אולי אני רוצה בסיס נתונים מסוג של relational, אולי non-relational, אולי אני רוצה לנהל את השירותים בעצמי, ואולי אני רוצה בכלל לצרוך איזשהו managed service, בין אם זה storage, database או כל דבר אחר. אז אם בחוות השרתים המקומית הבנו שמזמן שנדרשת שרידות, ולא נוכל להסתפק באתר פיזי אחד, ולכן עד היום גם כשעבדנו בחוות שרתים, בחרנו איזשהו אתר גיבוי, לפעמים זה היה אתר שלנו באיזשהו מקום מרוחק, לפעמים בחרנו באיזשהו ספק הוסטינג, ועליו התקנו את המערכות בצורה שרידה, אז אותו דבר קורה גם בסביבת הענן. זאת אומרת שאנחנו בונים ארכיטקטורה למערכת שתותקן בענן, אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו רוצים להתקין את המערכת על גבי מספר availability zones, או המקבילה של מספר data centers, או אתרים פיזיים, באיזה אזור גיאוגרפי אנחנו רוצים לשים אותה, אולי אנחנו רוצים לבחור בארכיטקטורה מורכבת שתותקן על ידי מספר אזורים גיאוגרפיים, כי אולי יש לנו, אולי אנחנו צריכים שרידות מאוד מאוד גבוהה ויש לנו לקוחות בכל העולם, אבל אנחנו צריכים להבין גם שזה שפרסנו אותה על מספר אזורים גיאוגרפיים, יש לזה משמעות כספית. אז צריך לקחת את זה בחשבון. ודבר נוסף, שלפחות עד היום בעולם של חברות שרתים, לא התחסנו לה בצורה מהותית, או לא היה לו באמת משמעות, אבל בעולם של הענן יש לו המון משמעות, זה נושא של עלות על תעבורת תקשורת יוצאת. זאת אומרת, אמנם כשאני עכשיו עושה אפלוד לנתונים, לדאטאבייס, לקבצים, לא משנה למה, לסביבת הענן, אז התעבורת תקשורת הנכנסת, עליה אני לא משלם, היא בחינם. אבל ביום שאני רוצה לשחזר, ואני צריך להוציא עכשיו כמויות של טראבייט, או לפעמים אפילו פטאבייט של נתונים מסביבת הענן, צריך להבין שיש לזה עלות מאוד מאוד גבוהה, אז כשאנחנו מתכננים את כל החזרה לאחור, צריך לקחת את זה בחשבון.
כן, כן, האמת שזה נושא מאוד חשוב, לא רק בביתים של דיאר, אבל כמובן. ודיברנו קצת על אתר דיאר בענן, ועל המושגי דיסוד, עוד פעם, אנחנו רוצים להתחיל, איך אנחנו מתחילים?
אוקיי, אז הדבר הראשון, אני חושב שדי בדומה גם לסביבות שהכרנו עד היום, ובדומה לכל תוכנית המשכיות עסקית, קודם כל אנחנו צריכים להבין מול מה אנחנו מתמודדים. זאת אומרת, איזה מערכות יש לנו, איזה נכסי מידע, איך נראות האפליקציות, איזה רישיונות יש לנו, ולהבין את הקשרים ביניהם. מן הסתם, זה שיש לנו עכשיו נתונים שיושבים בדאטאבייס, זה נחמד, אבל הוא לא מנותק. הוא חלק מהאפליקציה כוללת, ואנחנו צריכים להבין את כל המרכיבים שלה. מעבר לזה, אנחנו צריכים לחשוב על כל המערכות שהארגון הגדיר כקריטיות, האם בכלל מסוגלות לרוץ בסביבת ענן. יכול להיות שיש לנו איזושהי מערכת בארגון, כלומר, יכול להיות שאני בנק ויש לי איזשהו שרת מיינפריים, מאוד הגיוני שזה יקרה. אולי יש לי איזושהי חומרה יהודית, אולי יש לי לא מה, איזשהו פיירוול על חומרה יהודית, או איזשהו משהו אחר שיש לו חומרה יהודית, שבכלל אין לי דרך בכלל להריץ לו בסביבת ענן. ויכול להיות שבכלל אין לי שום אלטרנטיבה. למעט אולי ספקי הוסטינג שיהיו מוכנים לקחת את אותו רכיב ולשים אותו בחוות שרתים שלהם, ולאפשר לי להמשיך לרוץ. דבר נוסף, נושא של רישוי, דיברת על זה מקודם. יכול להיות שיש לנו בארגון מערכות הפעלה שפועלות ברישוי, אבל הרישוי, כל מיני מערכות לגאסי לפעמים הצמידו רישוי לחומרה מסוימת. כלומר, לא יודע מה, פיירוולים שהצמידו את הרישוי שלהם למק אדרס של שרת מסוים. יש סיכוי שעכשיו הוא לא יוכל לרוץ בסביבת הענן הרישוי הזה. אז אנחנו צריכים לפנות עכשיו לספקי התוכנה, להבין איזה רישוי יש לנו, ואם ניתן בכלל להמיר אותו לסביבה עננית, או שיש לנו פה איזשהו סיכון שאנחנו צריכים לנהל אותו. וסוגיה נוספת זה מערכות יותר מורכבות, מעבר ל, לא יודע מה, שרת ווב ושרת דאטאבייס. יכול להיות שיש לנו בארגון מערכת מאוד מורכבת, כלומר, מערכת כמו מערכות SAP, או מערכות אורקל, שקיימות ומשרתות אותנו המון המון שנים, ויכול להיות שכיום כבר יש להם חלופות כפתרונות מנהלים, כפתרונות SAS, אבל המיגרציה לא תקרה ביום אחד. זה יכול להיות תהליך מאוד יקר, מאוד ארוך, מאוד מורכב, ואנחנו צריכים עכשיו איזשהו שותף שילך איתנו, ואנחנו צריכים לשים על זה תקציבים, אז אנחנו צריכים להבין, האם בכלל יש לארגון את המשאבים, להשקיע במיגרציה הזאת, כדי שמתישהו בעוד שנה, בעוד שנתיים, המערכת תרוץ 100% מהזמן בסביבת הענן, עם השרידות כבר די מובנית, כחלק מהארכיטקטורה שנבנה, או יכול להיות שאנחנו בכלל הולכים לדחות את הנושא של ההגירה, ולא אבל להגיד, אוקיי, כרגע ההנהלה צריכה לקבל את הסיכון, ויכול להיות שהמערכת הזאת ייפגע, והיא כרגע תושבת, והארגון ייפגע מזה. אז זה חלק מעולם של ניהול סיכונים, שצריך לחשוב עליו.
בהחלט, האמת שנגעת בנקודות ממש ממש טובות, וכמו שעשינו רגע, בוא נמשיך רגע את הפלואו, עשינו את המיפוי, יש לנו מערכות קריטיות, רשימה מאוד מסודרת שאנחנו רוצים ככה להפעיל אותן בסדירות של הענן, לא משנה אם זה 100% מהזמן או רק בעת שאנחנו מנסים להתאושש מהאסון, איך אנחנו מתקדמים מעכשיו?
אוקיי, אז מה שנקרא, תכינו עת ונייר, ובוא נתחיל לעבור על מספר עצות לנושא של שימוש בענן לצורך התאוששות עסקית. אז דבר ראשון, עצה ראשונה, תשקיעו כמה שיותר באוטומציה. בסביבות ענן ניתן לשמש בפתרונות של infrastructure as code, אפשר להשתמש בטרפורם, בפולומי, יש לא מעט פתרונות לדברים האלה. בחלק מהמקרים אפשר למצוא גם פתרונות שאפשר כבר בסביבה המקומית להטמיע אוטומציה, על מנת שכשנצטרך להגיע למצב של שחזור או מעבר בין אתרים, נוכל לעשות את זה בצורה כמה שיותר מהירה, כמה שיותר אוטומטית, כמה שפחות טעויות אנוש. עצה שנייה, לחלק מספקי ענן יש שירותים מנוהלים שמיועדים לנושא של הגירת מערכות קיימות מהסביבה המקומית לסביבת הענן. נאמר, ל-AWS יש שירות שנקרא Elastic Disaster Recovery, לאז'ור קיים כבר לא מעט שנים את Azure Site Recovery, וגם לגוגל יש Google Backup and DR Service. אז תנצלו את העובדה שיש מערכות כאלה, אגב, יש לא מעט מערכות מסחריות בשוק, השוק הזה באמת באמת משופע בהמון המון מערכות, תבחרו את המערכת שמתאימה לכם, ותתחילו ליישם את הנושא של השכפול סביבה לענן, על מנת שתחסכו את הזמן במה שנקרא ליום סגריר. עצה שלישית, תוותרו על המיתוס של שימוש בענן לצורך יחסון באתר מרוחק של גיבויים. אני יודע שלפני מספר שנים הדבר הזה היה מאוד פופולרי, ארגונים שחשבו על הגירה לענן, הדבר הראשון שאמרו זה, טוב בוא ניקח את כל הפייל סרבר הענק שלי, או גיבויים שיש לי, גיבויים אולי של שרתים, לא יודע מה, הפלט פייל של הווימר, בואו ניקח אותם, נעביר אותם לענן, ויהיה לנו עותק נוסף באתר מרוחק. נכון שזה עותק נוסף באתר מרוחק, אבל אני חושב שהיום אין לזה באמת משמעות. הסיבה היא, מכיוון שהזמן שיקח לארגון להתאושש, לקחת את הקבצים האלה, שבסופו של דבר הם די קבצים שטוחים, לשחזר אותם, ואז להגיד, רגע, בעצם אבל בסביבה המקומית, היה לי פה עכשיו חוות שרתים שלכל שרת היה את הייעוד שלו עם שרידות, ופתאום עכשיו יש לי קבצים שטוחים, אין לי מה לעשות איתם. אז, ונאמר שכבר הצלחתי כבר להקים חלק מהחווה וחלק מהאפליקציות עלו, אוקיי, ואז מה? וביום שאני רוצה לחזור אחורה, אז צריך לחשוב על הדברים האלה.
אני חייב להגיד רגע, אייל, שעוד פעם כשאמרת את זה, אני נתקל גם בזה, זה כאילו בוא נגבה לכיסוי, אפשר להגיד כיסוי תחת בפודקאסט, אפשר. זה היה בעצם התפיסה, ואני מסכים איתך לגמרי, לגבות כדי לגבות זה סתם, זה מיותר.
כאילו, אני אומר, זה אכן עותק נוסף באתר מרוחק, אני מסכים עם זה, אבל אין לי מה לעשות עם זה בזמן אסון.
נכון.
מיתוס נוסף, אם גם מדברים על מיתוסים שהייתי מוותר עליהם, אז כל הנושא של בוא נעשה אגירת מערכות לענן בתצורה של lift and shift. עכשיו, זה פתרון שהיה רלוונטי לפני 5 שנים. כיום הוא לא כלכלי, ומערכות או שלא ירוצו בצורה מיטבית, או שעלו לנו המון המון כסף להריץ אותם, כי בסביבת און פרמיס יכול להיות שהיה לי שרת עם קונט מסוים של זיכרון, אז אני כנראה ארצה לשים אותו דבר בסביבת הענן. זה יהיה פתרון מאוד יקר, מאוד מסורבל. אני אומר, חבל לשקול את זה כאיזשהו פתרון ביניים. זאת אומרת, אם אתם עכשיו כבר מתכננים, מסתכלים כמה שנים קדימה, כבר תחשבו על איזה מערכות מיושנות אתם יכולים לעשות להן, אולי ארכיטקטורה מחדש. אגב, באותה דרך, אם אנחנו כבר שוקלים את הדברים האלה ואומרים, יש מערכת שהיא נורא נורא קריטית, אז בואו נחשוב אולי גם לחפש אלטרנטיבות כפתרונות מנוהלים. אולי יש לאותה מערכת CRM שקיימת אצלי ונותנת לי שירותים בארגון הרבה מאוד שנים, דיברנו מקודם, SAP, Oracle, Salesforce, יכול להיות שאולי אני יכול למצוא את זה כפתרון מנוהל, לעשות פרויקט, להשקיע בו את התקופה, שנה, שנתיים, כמה שלא ייקח, לאגר את המערכות, את הנתונים, את כל החיבורים בין המערכות, ולקבל את זה כשירות מנוהל מקצה לקצה, ואז לפחות העולם של השרידות עובר לאחריות של הספק, ואני רק אחראי על הנתונים ועל האמינות שלהם. ועוד משהו שדיברנו מקודם, גיבויים שחזורים, תחשבו על היום שאחרי. זאת אומרת, חלק מהעולם של התאוששות מאסון, זה לא רק, אוקיי, יש לי אתר גיבוי, בין אם המקומי, בין אם בענן, העברתי את המערכות שלי עכשיו לאתר הגיבוי, וכרגע הם רצו במשך שבוע, שבועיים, כמה זמן שלא ייקח לי, לאושש את המערכות באתר הראשי. תחשבו על היום שיצטרכו לחזור אחורה. יש לכם עכשיו כבר בסיס נתונים, שהנתונים בו התעדכנו. איך אתם חוזרים אחורה? דיברנו מקודם, העלות של לשחזר נתונים מהענן, להוציא את הנתונים החוצה, כשזה כמה גיגות, זה כנראה זניח, כשזה ארגון שעובד המון המון שנים עם טראבייט או פטאבייט של נתונים, העלויות יהיו מאוד מאוד גבוהות, וצריך לחשוב על הדברים האלה מראש. והעצה האחרונה, דיברנו בעבר על נושא של עולם של אבטחת מידע, לא להתעלם מעולם של אבטחת מידע. זאת אומרת, תשקיעו מחשבה בתהליך קבלת ההחלטות בכל הנוגע לשימוש בענן. זאת אומרת, שאם אתם עכשיו מקימים עכשיו, אפילו אם הסביבה הראשונה שלכם היא סביבה DR, בענן, כבר תיישמו בקרות אבטחת מידע. למי יש גישה לנתונים, איך אני מתעד מי ניגש לנתונים, שאני אוכל לבחון את זה אחר כך, שאני אוכל לוודא שלא נתתי הרשאות עודפות, רק בגלל שנורא נורא מהרתי להקים את סביבת ה-DR. אז את כל הדברים האלה, צריך לחשוב עליהם די משלבי התכנון, ובסוף השבר תזכרו, שבר אמרתי את זה בעבר, הענן הוא בסופו של דבר, הוא הרחבה או אקסטנשן של שכבת השרתים שלנו, הוא לא משהו בענן, אז קחו את זה בחשבון.
כן, האמת שנתת פה הרבה עצות, אייל, ודיברנו גם הרבה מאוד על הנושא של התאוששות מאסון ועל עבודה מול שפיות הענן. יש אולי איזה עצה ככה, סיכום לחבר'ה ששומעים?
כן, תנצלו את העובדה שעכשיו למרבית ספקי הענן בישראל, למרבית ספקי הענן העולמיים כבר יש דאטה סנטרים בישראל, ותתחילו לאגר מערכות. ועצה נוספת, תעשו לזה כבר re-architecture, אל תקחו את המערכת הזיז, תראו איך אתם בונים אותה בתצורה שהיא יותר, נקרא לזה cloud native. בסופו של דבר, אם אנחנו נבצע ארכיטקטורה מחדש, וכן, יש בזה השקעה וצריך לשים את המשאבים על זה, אנחנו נגיע למצב, נוכל להגיע כארגון לחיסכון בעלויות, להתייעלות בשירותים שאנחנו נותנים, לרמת זמינות הרבה יותר גבוהה, לפחות בהשוואה למערכות לגאסי ששתו את הלקוחות שלנו עד היום.
זה במקביל
העצת זהב.
של הבטחת מידע, של הרבה מאוד יתרונות נוספים שיש לענן. אייל, אז קודם כל תודה רבה על הפרק הזה, ובכלל ננסה להמשיך לייצר כמה שיותר פרקים כאלה. תודה וביי לכולם.
תודה רבה.